הרב בני לאו.
בפרק הקודם, פרק סמך א', דיברנו על החתונה המתחדשת, סוס הסיס בהשם, דיברנו על השיקום, הנבואה האחרונה של שבע הנחמות, שהיא בעצם מגיעה לפסגה של הפיוס לקראת יום הכיפורים. פרק סמך ב' הוא פרק שממשיך לגמרי את נבואת סמך א', הוא גם בעצם בחלקו העיקרי אותה הפטרה של האחרונה משבע הנחמות, והוא גם ממשיך בדיוק את פס הקול שמתאר את החתונה, מתאר כי יבעלוך בנייך ומסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוהייך, כולנו מכירים את המילים הללו, ומבטיחים על חומותייך ירושלים יפקדתי, שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו, הכל ממשיך את אותו פס קול של אותו שיקום, שיקום של מערכת היחסים בין האלוהים לבין עמו. הישועה הנה באה, גאולי השם נמצאים כאן, וירושלים הופכת להיות עיר דרושה, עיר לא נעזבה. מהבחינה הזאת צריך לחבר את הלימוד של אתמול ללימוד של היום, בעצם בלי תוספת. התוספת היחידה שאני מבקש להעיר היום בתוך הפרק שלנו, זה למשחק מאוד מאוד עדין שעושה הנביא בין שני ביטויים של שיבת ישראל לארצו או למקומו. שימו לב לפסוק א', למען ציון לא יחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט, עד יצא חנוג הצדקה וישועתה כלפיד יבער. לכאורה על פניו אנחנו מדברים על ביטוי ספרותי מאוד יפה, מאוד מקביל, שפעם אחת נקרא בשם ציון, ופעם אחת נקרא בשם ירושלים, נכון? למען ציון לא יחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט. לשון נופל על לשון, וציון היא ירושלים. כמו שאנחנו נגיד בהמשך, על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים. הרעיון הזה של ציון היא ירושלים, מופיע כל כך הרבה בנבואת ישעיהו, שחלק מהפרשנים כמו רדק ואנשים ואחרים איתו, מקבלים את זה באופן פשוט לגמרי, שזוהי תגבולת ספרותית ולא יותר מכך. אבל, יש לנו מסורת לימוד, אחרת לגמרי, שכנראה נמצאת באזורו של הגאון מווילנה, ומופיעה באופן מאוד עמוק בתורתו של הרב קוק ותלמידיו, שאומרת שההבדל בין ציון לבין ירושלים, זה לא רק גיוון ספרותי, אלא שיש פה ממש איזה ניסיון לבירור רעיוני של תפקידה של הגאולה, ותפקידה של העיר בתוך הגאולה. אני קורא פסקה קטנה מאוד מתוך איגרת שכתב הרב קוק, ובאיגרת הזאת הוא מנסה לברר מה ההבדל בין ירושלים לבין ציון. ואני קורא כך, ציון וירושלים הן זו אצל זו, מאז מראשית תולדותינו התבלט שם ציון אצל הביטוי של מלכותנו, שהוא גם כן קדוש מצד עצמו, הוא משמש את כל המטרות הקדושות של עמנו, שהוא הווה ויהיה לעד ממלכת כהנים וגוי קדוש. אמנם ירושלים מבטאת בהבלטה את המטרה של קדושתנו מצד עצמה, מתוך מגמה יותר גבוהה של ההוויה הישראלית בעד עצמנו ובעד האנושיות כולה. המקום של המקדש, בית התפילה העתיד של כל העמים, המקום שבו ישבו הסנהדרין, שממנה יצאה ותצא תורה לכל ישראל, כל זה מציין השם ירושלים. בואו ננסה לעמוד רגע על הדברים, כי הם מאוד מאוד מעניינים מבחינת תפיסת עולם, שכשאנחנו מדברים כל כך הרבה פרקים על הגאולה, למה אנחנו מתכוונים. אומר הרב קוק, שכשאנחנו מדברים על ציון, אנחנו עוסקים בפוליטיקה, אנחנו עוסקים במדיניות, אנחנו עוסקים בהלכות מדינה. אנחנו כמובן אומרים, אומר הרב קוק, שיש לזה ערך גדול, הוא קורא לזה אפילו ערך קדוש מצד עצמו. אין שום דבר לא קדוש בזה שהעם רוצה עצמאות ריבונית, שעם תאב למדינה. הרב קוק אומר את זה הרבה הרבה פעמים, שמילוי השאיפה הזאת של עם ישראל להיות ריבון, להיות מדינה בתוך משפחת המדינות, היא מטרה שלשם ייעד השם את ישראל. הוא קורא לזה לעשות צדקה ומשפט, אי אפשר לעולם לעשות את זה על ידי אדם יחיד. אדם יחיד לא יכול לעשות צדקה ומשפט, רק חברה שלמה עם איזושהי תפיסה של ערבות הדדית, תפיסה של מדינת רווחה, תפיסה של אחריות לכל אחד מפרטיה, תפיסה שלא יידח ממנו נידח, זוהי תפיסה מדינית. אומר הרב קוק, את התפיסה המדינית הזאת אנחנו צריכים לראות כציווי, כצו שנועד לעם. העם הזה לא נועד רק להיות עובד השם באופן יחידי, הוא נועד לממש את הייעוד שלו באופן פוליטי, באופן פוליטי, באופן סוציאלי, על ידי חסידים, על ידי נזירים, על ידי כל מיני יחידים שחיים באיזושהי מודעות רוחנית, פנימית ועצמית. אפשר להגיע לפסגות מאוד מאוד גבוהות, אבל אי אפשר להגיע למימוש הייעוד של עם ישראל בארצו, וזה כל זה מופיע תחת השם ציון. לעומת השם ציון, בא השם ירושלים. ירושלים מעלה אותנו לקומה אחרת. ירושלים מעלה אותנו אל הרוח. ירושלים מעלה אותנו לא אל הפוליטיקה במובן של סידורי החברה, אלא אל מהות החברה. ירושלים מעפילה אותנו אל המחשבות של איך אנשים מצליחים לפרוץ חומות של חול אל עבר עולמות של קודש. שם, אומר הרב קוק, נמצאת הסנהדרין, שם נמצא בתפילה לכל העמים, יש איזושהי רוח גדולה שיוצרת את המלאות של עם קומה על קומה. קומה אחת היא קומת ציון, מעליה יש עוד קומה, קומת ירושלים. ועכשיו תראו כמה יפה אפשר לטייל בפרקי הנחמה של ישעיהו, למען ציון לא יחשה, ולמען ירושלים לא ישקוט, עד יצא כנוג הצדקה וישועתה כלפיד יבער. אפשר ללכת אחורה לנבואות, יש לנו כמה וכמה וכמה נבואות בישעיהו, שמשחקות את המשחק הזה של ציון וירושלים. קחו למשל את פרק נון א', שגם הוא בתוך שבע הנחמות שלנו, הוא ממש באמצע שבע הנחמות, הפרשה שלנו, ההפטרה שלנו היא האחרונה, פרק נון א' זה באמצע ההפטרות, שם הוא גם כן מדבר על ירושלים ועל ציון, ואם אתם עוקבים אחרי זה, אתם יכולים לראות ממש מספר פעמים, התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים, הוא אומר לה. הוא אומר לירושלים קומי, ומיד אחרי זה הוא אומר, אורי, אורי, לבשי עוזך, ציון. עכשיו, פעם אחת הוא אומר לירושלים לקום, התעוררי ירושלים, ואורי, אורי, לבשי עוזך ציון. אז יגידו אנשי הספרות, זה כפל המילים לגיוון השפה. זאת אומרת, זה פיוט, זה יופי של שירה. אבל אומר לנו, הגאון מבילנה, שימו לב כל פעם שיש פה פנייה אחת אל ציון ופנייה אחת אל ירושלים. פעם אחת אומרים, מתנערים מאפר קומי, שבי ירושלים, מתפתחים עושי צברך, צריך להעלות קומה, צריך רוח, מנבוע להרים רגלי מבשר, הוא הולך עוד פעם, פיצחו רנו יחדיו חובות ירושלים. יש פה מהלך שלם, שפעם אחת אתה פונה לציון, ופעם אחת אתה פונה לירושלים, וזה לא או זה או זה. אתה פונה גם לזה וגם לזה. מה שאתה מבקש באמת בתוך הקריאה הכפולה הזאת של ציון וירושלים, אתה מבקש לראות השלמה, אתה מבקש לראות הזנה הדדית, אתה מבקש לומר, אין פה אימות בין ציון לירושלים, יש פה שלמות של ציון וירושלים. ירושלים הרוחנית יושבת על התשתית של ציון המדינית, ציון הפוליטית, וכשאתה מייצר את המהלך הזה, ציון לבד, אוי לנו, קמח בלי תורה, אבל ירושלים לבד, היא הופכת להיות איזו תמונה מרחפת באוויר של שגל שאין לה שום אחיזה על פני הקרקע. התפילה הגדולה שמתפללים, אומר את זה רבי מאיר במסכת סנהדרין בתלמוד, והולך אתכם קוממיות כשתי קומות, קומה על קומה. יש קומת ציון, יש קומת ירושלים. ולכן הפרקים שלנו שאומרים גם לירושלים וגם לציון, לקום, להתנער, להשלים את הגובה שלה, אפשר לקחת את זה לכל התפילות שלנו, אפשר לקחת את זה לכל השפה הפנימית של הנבואה, ולהאמין שאנחנו נמצאים בו בתהליך גבוה יותר, שלם יותר, של מהלך שיבת ישראל לציון ולירושלים.